שלום לכולם, אנחנו בספר שמואל ב', פרק ב'. היום הגדול, דוד מתעושש מההלם הגדול של מות שאול ונפילת יונתן וישראל. ההספד שדיברנו עליו בפעם הקודמת, ועכשיו צריך לחשוב מה הלאה. מה עושים עכשיו? ויהי אחרי כן. אין, תראו כמה שזה דרמטי הכותרת הזאת. ויהי אחרי כן. וישאל דוד באדוני לאמור, האעלה באחת ערי יהודה? ויאמר אדוני אליו, עלה. ויאמר דוד, אנה אעלה? ויאמר חברונה. כן, תראו איזה דבר מדהים. בכלל, כל השאלה של דוד באורים ותומים, היא מעוררת השתאות. כאילו, באמת איזו זהירות מאוד גדולה, ו... מה זה בכלל השאלה באורים ותומים? אני אקדים את זה, אבל לפני שנעקוב אחרי דוד. הגמרא מספרת שכשדוד המלך כבר מלך, באו אליו... ציבור הגיע אליו ואמר לו, עמך ישראל צריכים לפרנסה, יש בעיות כלכליות. אומר להם דוד, צאו יתפרנסו זה מזה. תעשו, אתה תמכור את הזה, אתה תמכרי ככה, אתה תתפור והיא תהרוג, תייצרו, עברו לייצר. אמרו לו ישראל, אין הקומץ מסביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו. מה שנקרא כלכלת פנים זה לא עובד. שומע דוד, אומר להם, אין בעיה. לכו פשטו ידיכם בגדוד. אפשר היה להבין שזה כמו שדוד המלך דאג לפרנסתו, שהוא שדד. אומר להם, דוד המלך, לכו לשדוד. יש בעיות כלכליות, שדדו בנקים של עמים אחרים. אומר ארוך לנר, על הגמרא שם, שאין הכוונה שאתם תהיו גדוד, אלא פשטו ידיכם בגדוד, הכוונה, מה יוצר בעיות כלכליות? גדודים כאלה ששודדים, כמו אצל, רואים בספר שופטים, בסיפור של אבימלך בן גדעון, שהם שמו לו מערבים ולקחו לו את השיירות שהוא שלח. כן, הם שודדים אותו. זאת אומרת, בעצם מה שמפריע לעם ישראל זה כמו היום הבעיות הכלכליות שיש בחטיפת אוניות בים, באוקיינוס ההודי. זה יוצר בעיות כלכליות עצומות, כי חברות הביטוח כבר לא מוכנות יותר לבטח אוניות. אוניות יש להם רכוש לפעמים של מיליארדים, וזה יוצר קושי גדול מאוד בעולם. אתה צריך להשקיע עכשיו הרבה כסף כדי לפשוט ידיי בגדודים האלה. וזה כבר עניין של צבאות בינלאומיים וסיפור גדול. וזה מה שדוד אומר להם, תלכו פשטו ידיכם בגדוד, הכוונה, תסלקו את האיומים על המסחר שמפריעים לכלכלה וכדומה. ואז כתוב שם כך, מיד נועצים באחיתופל, נמלכים בסנהדרין ושואלים באורים ותומים. תראו את הסדר. קודם כל באו לדוד, דוד נתן להם את הפתרון. המלך הוא זה שצריך לדאוג לבעיות הכלכלה. תן פתרון, אתה המלך, תפתור לנו את הבעיות הכלכליות. אז דוד מבין מיד, איש חכם ונבון, מבין מיד איפה המוקד של הבעיה, אומר להם מה הפתרון, הולכים לאחיתופל, שהוא יציע תוכנית איך לבצע, יש הוראה של מלך, ביצועיסט, כן, הוא האיש האסטרטג, הטקטיקן, הוא זה שנותן את הטקטיקה, ונמלכים בסנהדרין, למה יש להימלך בסנהדרין? כדי לראות אם אין איזה בעיות כלשהן הלכתיות, אם זה על פי דעת תורה, זה, אגב, הפיתוי להימלך בסנהדרין זה משהו של כובד ראש, של זקנה, של החשבה, נמלכים בסנהדרין, אגב, מכאן רואים שסנהדרין הם אינם באים לתת פתרונות מעשיים, זה לא תפקידם של רבנים, הם לא מבינים בענייני צבא, זה אחיתופל מבין. הם רק בודקים שזה אליבא דהלכתא. למשל, יכול להיות בעיית הלכתית. נגיד, הגדוד הזה שהם רוצים לשדוד הוא עמלקי. הסנהדרין אומרים להם, בסדר גמור, תטפלו בגדוד הזה, אבל צריך לקיים בו את מחיית עמלק. זאת אומרת, הם מאירים צדדים הלכתיים ש... אחיתופל לא תמיד ישים לב אליהם, או אנשים רגילים לא שמים לב. סנהדרין יש להם מבט על, או לחלופין הפוך. הגדוד הזה נמצא בתוך המון. רבת עמון. אסור להתגרות בבני עמון. אז איך נתפוס את הגדוד? הגדוד הוא עמלקי, נמצא ברבת עמון. שאלות הלכתיות, שיבואו הזקנים ויתפלפלו בדבר, יכריעו ההלכה. ואז שואלים בוראי ותומים, שואל על זה הרשב"א, ואומר, זה דבר מאוד מוזר. כאילו, אם, הרי כתוב בתנ"ך, בתורה, בתנ"ך, שאחיתופל, כל נועץ באחיתופל, כשואל באלוהים בימים ההם. זאת אומרת, שעצת אחיתופל זה כמו לשאול בהורים ותומים. זאת אומרת, אחיתופל, ההיצע שלו, זה מה שהוא אומר, זה מה שצריך לעשות. רציונלית, זה מה שכדאי לעשות, זה מה שנכון לעשות. הוא איש גאון שהעצה שלו שווה זהב. אז אם זה ככה, אז מה יש לשאול בהורים ותומים? ברור שמה שאחיתופל יגיד, זה מה שצריך לעשות. שאלנו באחיתופל, אז כבר שאלת אותו, אז תעשה את מה שהוא אומר, הוא אדם חכם ונבון. זה הדבר שיש לעשות. זה כמו לשאול בהורים ותומים. או לחלופין, בוא נשאל בהורים ותומים מלכתחילה. יגידו, האפשות על הגדוד הזה, העסקך, ויאמר השם, תעשו. למה בסוף שואלים בהורים ותומים? אם שואלים כבר באחיתופל, וברור מה צריך לעשות, שואלים את הסנהדרין, אין בעיות הלכתיות. אז מה נשאר להורים ותומים? מה נשאר להורים ותומים לעשות פה? אז אומר הרשב"א, שלשאול בהורים ותומים, בסדר הזה של הדברים, זה אחרי שאנחנו, ברור לנו מה אנחנו צריכים לעשות, ברור שזה מה שצריך לעשות, זה הפתרון. דוד נתן פקודה, אחיתופל נתן תוכנית, הסנהדרין אמרו אין בעיות הלכתיות, אז זה מה שצריך לעשות, בימינו זה ככה, מה נשאר לנו? יש לנו רק אחיתופלים וסנהדרין, כאילו, אפילו סנהדרין אין לנו, רבנים שיגידו לנו, נכון ולא נכון, אין לנו מלך שייתן פקודות, ואין לנו, יש לנו חצי מלך, יש לנו ממלכתיות. אז מה זה הורים ותומים? אומר הרשב"א, זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בעצם אנחנו נותנים בזה כבוד לקדוש ברוך הוא, שאחרי כל מה שאנחנו ברור ונכון, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא בא לפתור לנו את הבעיה שאנחנו יכולים לפתור בעצמנו. איך לפתור, איך לעשות את הדברים? תשפרו את הראש, תחליטו. לא צריך לערב את הקדוש ברוך הוא בדבר הזה. אם זה נכון הלכתית, לא הלכתית, בשביל זה יש חכמים, זקנים שלומדים את התורה, ידעו להגיד. מה נשאר מהורים ותומים? כבוד שמיים. כבוד לקדוש ברוך הוא שאנחנו עושים את, לעשות רצונך חפצנו. תגיד לנו לא, למרות שזה נורא הגיוני וזה מה שצריך וזה מה שאנחנו חפצים לעשות, לא נעשה. זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. אז זה קודם כל דבר מדהים, לראות שזה ככה. כן? שבעצם העניין זה לא לקבל פתרון מהקדוש ברוך הוא, אלא לכבד את הקדוש ברוך הוא. וגם באמת רואים את זה עכשיו בשאלות, אצל דוד המלך, אם נחזור רגע לשמואל א', מאיזה רגע דוד נשאל בהורים ותומים. אז העדות הראשונה שיש לנו שדוד נשאל בהורים ותומים, זה דווקא מאחיתופל, לא מאחיתופל, סליחה, מאחימלך, שהוא עומד במשפט מול דואג האדומי ושאול ואנשיו, והוא אומר לו, למה שאלת לו באלוהים? כן, נסתכל בפרק כ"ב בספר שמואל א', הוא אומר לו, כי קשרתם, אומר שאול לאחימלך, פסוק ח', כי קשרתם כולכם עליי, סליחה, וישלח המלך לקרוא את אחימלך, פרק כ"ב פסוק י"א, אחימלך בן אחיתוב הכהן, ואת כל בית אביו הכהנים אשר בנו, ויבואו כולם אל המלך. ויאמר שאול שמנה בן אחיתוב, ויאמר הנני אדוני. ויאמר לו השאול, למה קשרתם עליי אתה ובן ישי בתיתך לא לחם וחרב ושאול לו באלוהים לקום עליי לעורב כיום הזה? וינח אחימלך את המלך? ויאמר מי הוא בכל עבדיך כדוד נאמן וחתן המלך ושר אל משמעתך ונכבד בביתך בביתך? היום אכילותי לשאול לא באלוהים? חלילה לי! אל יעשה במלך בעבדו דבר בכל בית אבי, כי לא ידע עבדך בכל זאת דבר קטון או גדול. ויאמר המלך, מות תמות אחי מלך, כי וכן הלאה, וכן הלאה. אמר לו, מה, זה פעם ראשונה שאני שואל לו? אמר, מה זאת אומרת שפעם ראשונה הוא שואל? דוד נשלח לעיני צבא, שלחו אותו. לא תמיד המפקד הבכיר בשטח ילך לשאול עכשיו בהורים ותומים לעשות כך, לעשות כך. שולחים את אחד הקצינים, הוא גם חתן המלך, בדיוק מה שהוא מתאר, חתן המלך, הוא בכיר, הוא איש צבא הבכיר. אז רואים שגבר, זה לאו דווקא המלך, אלא יכול להיות גם מישהו מטעמו, מכאן ששלוחו של אדם כמותו. המלך הוא זה שצריך לשאול בהורים ותומים, אבל הוא יכול לשלוח את אחד מעבדיו. מטעם המלך. פעם הבאה, זה פה בפרק כ"ג, אותו המשך של מה שקרה אז, שבעקבות הרצח של הכהנים, אביתר הכהן בורח, ויש בידו את האפוד. האפוד איתו. ואז הוא אומר לו, אגב, זה קטן, אתם למדנו את זה, ששם כתוב שהוא קודם כל שואל בהשם, כן, בפרק כ"ג זה מתחיל, אחרי שהוא אומר משמרת אתה עמדי, הוא אומר לאביתר, ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים, פלישתים נלחמים בקהילה, והם מה שוסים את הגורנות, וישאל דוד בהשם לאמור, האלך והיכיתי בפלישתים האלה? חכה לתשובה, ויאמר השם אל דוד, לך והיכית בפלישתים והושעת את קהילה. זאת אומרת, דוד עכשיו מתיירא, נכון? הרי זה מה שאומרים לו האנשים שלו, ואמרו אנשי דוד עליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים? ואז דוד שואל עוד פעם, ויוסף עוד דוד, לשאול בהשם, ויענהו השם, ויאמר, קום רד קהילה, כי אני נותן את פלישתים בידיך. ותשימו לב, מה? למה? כי אנשים שלו הטילו עכשיו ספק, אומרים לו. אותה שאלה. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה, אלך והכיתי, זה מה שהוא שואל, אלה והכיתי. אגב, כאן הוא כאילו מבקש רשות מהקדוש ברוך הוא לעשות פעולה. עכשיו, למה הוא צריך לשאול בהשם? מה הבעיה לעשות את זה? גם אתם אומרים, אגב, שהוא מבין שזה מה שהוא רוצה לעשות. זה מה שנכון לעשות. להציל יהודים, מה זאת אומרת? אז איפה נוצר פה שאלה? איפה יש פה דילמה? הדילמה היא מה שאנשים שלא אומרים. אנחנו יראים ביהודה, אתה תגרום בזה שאתה תלך עכשיו להילחם בפלישתים, בזמן שאתה בעצם מרוד במלכות, אתה כאילו נחשב מורד במלכות, שאתה רק תעלה עליך חמה. שאול צריך, זה עכשיו לא העסק שלך, אתה לא, אתה מסכן את החיים שלך. אתה הולך לעשות להם טובה, אבל אתה עושה רעה לעם ישראל. אתה עוזר לאנשי קהילה, אבל אתה גורם נזק לעם ישראל כולו, אתה תגרום למלחמת אחים בעם ישראל. נכון, נכון, דילמה כזאת. ולכן הוא צריך לשאול עוד פעם. והפעם השנייה, שוב הקדוש ברוך הוא עונה לו אותו דבר, עלה, לא אומר קום רד קהילה, כי אני נותן את פלישתי בידיך. ואז תסתכלו שרק בפסוק ו' כתוב, ויהי בברוח אביתר בן אחימלך אל, אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו. רטרואקטיבית מסבירים לך איך דוד בכלל שואל בהשם, כי אביתר הביא איתו את האפוד. אפוד ירד בידו. למה לא סיפרו את זה קודם? כאילו נתנו לדוד לשאול באורים ותומים פעמיים, בלי לספר לנו איך הוא עושה את זה, כאילו יש לו אפוד. יש משהו מאוד סמלי בזה, דיברנו על זה כשלמדנו את זה לפני איזה כמה חודשים, אני חושב כבר, שזה שאביתר הצליח להימלט עם האפוד אל דוד, כאילו יש פה איזה משהו מטרגי נורא והיום, שאול הורג את הכהנים, על האמירה הזאת שלו, שכאילו דוד יוצר עכשיו איזה מרגיש על עצמו אחריות שהוא גרם לנזק גדול מאוד, אבל יחד עם זה הקדוש ברוך הוא נותן לו איזה מתנה, כאילו האורים ותומים ועברו אליך. זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא רומז לו, הנה המלוכה, עוד טוטו והמלוכה אצלך. ההתלבטות הזאת תהיה בפעם הבאה. כי למה פה אין את ההתלבטות? הוא במיידי שואל עוד לפני שבכלל אומרים לנו שזה האורים ותומים שנמצאים בידו של אביתר, על גופו של אביתר, כי דוד פה עושה שיקולים לכלל. הוא לא שואל על עצמו. הוא באמת שואל על קהילה, הוא שואל על להציל יהודים. זה משהו מאוד טבעי. מצד שני, זה יכול לגרום לנזק לציבור בכללותו. אז לכן הדילמה. לכן הוא שואל. אבל עכשיו, כשאנחנו מסתכלים, בפעם הבאה, ויוגד לשאול כי בא דוד קהילה, הוא הלך ובאמת הציל את קהילה, אני מדלג, ואז תראו איך הוא שואל בפעם הבאה. ופה זה מדהים, כן? והוא עוד אומר, הגישה האפוד, בפעם ראשונה זה לא נכתב בכלל. לא נכתב. זאת אומרת, תשימו לב איך דוד מתייחס לאפוד כשהוא, זה נוגע לאנשים אחרים בכלל ישראל, לבין שזה נוגע אליו באופן אישי. וידע דוד כי עליו, אני קורא פסוק ט', פרק ג' פסוק ט', וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה, ויאמר אל אביתר הכהן, הגישה האפוד. זאת אומרת, עכשיו הוא יוזם את השאלה באורים ותומים. אבל לא עניין של כלל ישראל, זה עניין אישי שלו. עכשיו, למה שזה יענה לו באופן אישי? כי כי פה רואים פעם ראשונה שדוד עושה צעד מהוסס של לקיחת המלכות. הוא בעצם עושה דבר שרק מלך יכול לעשות. ויאמר דוד, השם אלוקי ישראל, שמוע שמע עבדך, כי מבקש שאול לבוא אל קהילה לשחט לעיר בעבורי. היסגירוני ועלי קהילה, וידו, הירד שאול כאשר שמע עבדך, אדוני אלוהי ישראל, הגדנה לעבדך. רואים את הסרבול של השאלה? הוא שואל פעמיים, זה ממש מהוסס ולא נעים לו. הוא אומר, השם ירד. אז דוד לא יסתפק בזה. ירד. זה יקרה שיקרה. ויאמר דוד, היסגירו בעלי קהילה אותי, ואת אנשי ביד שאול, ויאמר השם, יסגירו. עכשיו תראו, זה דבר מדהים של ידיעת עתיד, שכאן רואים, הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אבל לא מתערב. זאת אומרת, אם היה חפץ השם שדוד יישאר או לא יברח, אז מה הבעיה? אז יקר אותם בסנברים. שאול לא ימצא את קהילה, לא ינווט נכון, יאבד את הדרך. לא, יש הרבה אמצעים. פה הקדוש ברוך הוא כאילו נותן לו את הסריט. אם אתה תישאר בעיר קהילה, שאול ירד, הם יסגירו. 3 נקודות. האם דוד ימות בהכרח? אולי זה יגרום שהוא יהרוג את שאול. תהיה מלחמה והוא יהרוג. אבל את זה הוא לא רוצה. אז מבין שאול את דוד שבמצב הנוכחי צריך להימלט, צריך לברוח. ואז הוא מסתלק, ואז כמובן המלשינים מדווחים שדוד יסתלק ושאול לא יורד. אז רואים מה זה אורים ותומים. יש פה איזה מבט על שעכשיו גורם לך, לא מחליט בשבילך, גורם לך לשנות את, לחשב מסלול מחדש, כמו שנהוג לומר היום בווייז, אתה בוחר שם מה לעשות. זאת הסיטואציה, מה לעשות במצב כזה? כן? כן. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שאלו שאלה.
זה מותר? גילוי עתידות?
מה, לא יודעים מה מותר.
גילוי עתידות. זה כאילו נשמע כזה, תודה, מנוגד.
שאלה יפה מאוד מה שאת שואל. הרמב״ם,
באיגרת תימן, מסביר שזה המשמעות שהתורה נותנת לנביא. כאילו, למה יש נביא בישראל? כדי שעם ישראל לא יזדקק לקבל את השירותי עתידות מי קוראים בקפה, חוזים בתם, מסתכלים בקלפים וחוזים בכוכבים. שזה יותר דמיונות מאשר מציאות. אז כדי לקבל את זה באופן הקשר, שזה באמת, אתה תראה את התפילה שהוא מתפלל לפני זה. השם אלוקי ישראל, השם... זה צורך מאוד גדול. מה לעשות? מה להכריע? איך ל... כן, זה... באותה מידה, את יכולה להגיד, זורקים מטבע, נכון? מה שיצא, יצא עץ, אני בורח, יצא פלסטיין, אני נשאר. בסדר? זה כאילו... זה הכרעה של איזושהי פנימית שלי, אני צריך לקבל איזו החלטה. אבל פה יש ידיעה מוחלטת. הקדוש ברוך אומר לו, זה מה שיקרה. לא, זה למה זה ברור. אולי הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, תסתלק. לא אמר לו, רד, צא, עלה. לכן אני רוצה לחזור אלינו לפרק ב' של שמואל ב', שפה, מה? או שהוא לא הלך, או שהוא הסתלק בזמן. למרות שהוא מספיק מנהיג צבאי, שהוא לא צריך אפילו לדעת את העתידות כדי לחזות, זה לא נעים להגיד, זה כמו סיסרה. שמרגע שהקרב התחיל מלמרגלות עד תבור, הוא כבר ברח למזרח, הוא הבין שזה אבוד. ניתח נכון את הקרב, הוא מבין שזה כמו שחמט, זה שחקני שחמט בינלאומיים, רציניים, הם יושבים מול הלוח ככה, מסתכלים, הם אפילו לא מזיזים את הכלים, הם אומרים, טוב, ניצחת. טוב, ניצחת. הוא מבין שמה שהוא רואה, גם הוא רואה, והוא רואה את מה שהוא רואה. מספיק שהוא הזיז שם איזה כלי אחד לא נכון, והוא הבין שהוא הפסיד את המשחק, הוא לא צריך להמשיך לעשות את המהלכים. חבל על הזמן שאתה מבזבז על הלוח. ברור שזה התוצאה. אז מפקד טוב מבין את המהלכים ומבין את הסיטואציה ובורח. כן.
שהעניין שאורים ותומים זה כבוד השם.
נכון.
וזה נשמע קצת משחק כאילו אחר. כשאתה אומר, אוקיי, אז זה מה שהשם אמר, אז בוא נחשב משהו מחדש, לא נעשה את זה, נעשה משהו אחר, כאילו לא. אז המילה של השם לא צריכה להיות המילה האחרונה כאילו, במרכאות בכל הסיפור הזה?
בוודאי שכן. בוודאי שכן, זה נראה. זאת אומרת, יש לפנינו עוד... לכן אני אומרת, בוא נתפוס את כל השאלה של דוד באורים ותומים ככה באיזה מין מכלול. אז את רואה, קודם כל את רואה פה המון רגש. פה באמת רואים רגש. ממש, כאילו זה קודם כל פחד. מצד שני, חששות אמיתיים, זה כאילו, זה באמת חשש. מצד אחד, לעזור ליהודים, מצד שני, להזיק ליהודים. כאילו, מה, איך אני מכריע את זה? זה עומד אחד מול השני. אז בשביל זה נועד אורים ותומים. תקבל איזה הבחנה. תגיד לי מה לעשות, תורני דרך. זה לא אגדת עתידות, זה תורני דרך. פה הוא ממש זקוק לאיזה ידיעת על עתידית, ברגע שהוא קיבל, יסגירוך, נכון? לא בהכרח שזה אומר שדוד יהרג אם הוא יישאר ויסגירו אותו, נכון? הרי שמשון יסגירו אותו ליד פלישתים, והוא ייקע בהם מכה רבה. אבל דוד לא רוצה להכות מכה רבה, הוא לא רוצה להרוג את שאול. הוא לא רוצה להגיע לסיטואציה הזאת שהוא מתעמת עם שאול חזיתית. הוא מעדיף לברוח. אני חושב
שבסוף זה נותן לו יותר אחריות, כי הוא לא מנחש.
נכון. וזו התשובה לשאלה ששאלת בהתחלה. ויקום דוד ואנשיו כ-600 איש, ויצאו מקהילה, ויתלכו באשר יתלכו לג'לוד ובא, וקיצור, זהו, בזה זה נגמר. אגב, הוא שוב שאל בגדוד, אם אתם זוכרים, הירד אחרי הגדוד הזה, ופה ראינו גם שם דיברנו על זה, דייקנו. אגב, זה מאוד מעניין שביחס לנבל הכרמלי, הוא לא שאל באורים ותומים. זה מעניין. שם הוא כאילו קיבל החלטה, ברור לו שזה מה שצריך לעשות, ואביגיל הצילה אותו. הוא לא שאל. וזה אומר ששם הוא באמת פעל מתוך תחושה שזה מה שנכון לעשות. בכלל לא התעוררה שאלה, לא של... הרי כל מה שהוא רצה לעשות לנבל היה משום כבודו של הקדוש ברוך הוא. אז בקיום מצווה לא צריך לשאול את באורים ותומים, אני אקיים מצווה. לעשות מצווה. באותה מידה. פרק כ"ה.
אנחנו פרק כ"ב, כ"ג,
היו לו, אמרו לו שואל באורים ותומים. וכאן ראיה שלא צריך, לא כל דבר שואלים באורים ותומים, רק במקום, או שיש מצב שקול, או של משהו של אגדת עתידות, שצריך לדעת את העתיד והוא לא יכול לדעת. ולכן הוא לא שואל. אבל עכשיו זה נותן לנו איזושהי תמונה מאוד... אגב, בגדוד, ממש בסוף ספר שמואל א', שהוא רודף אחרי הגדוד, גם פה, למה דוד שואל אם לרדוף אחרי הגדוד? הרי מה, אין מצווה לפדיון שבויים? הרי לראות את העקבות שלהם ולמצוא את הנער המצרי הזה שזרוק בדרך, זה הוא לא צריך את אורים ותומים. לא אורים ותומים יראו לו איפה, לאן הם ברחו ואיפה הנער נמצא. כל זה הוא יכול לעשות גם בלי אורים ותומים. בגלל המחשבה שאולי הקדוש ברוך הוא רצה לעשות לו את זה כאיזשהו, זה רצון השם. שאני כאילו שמחנו על מות שאול, אז הנה קיבלנו את העונש, כאילו אתה מסולק מהמלוכה. מה, אתה שמח ששאול נהרג? גם אתה לא. כאילו זה מין איזו סתירה שדוד מקבל, הוא ואנשיו, ודוד לא רוצה לפעול בלי הוראה, כן? ויאמר דוד, אני מכיר לכם, ויאמר דוד אל אביתר הכהן בן אחימלך, הגישה נא לי האפוד, ויגש אביתר את האפוד את דוד, וישאל דוד בהשם לאמור, ארדוף אחרי הגדוד הזה, האשיגנו, זאת אומרת, גם על זה דייקנו בשיעורים הקודמים, שלא שאל דוד, הארדוף, כאילו ברור לו שצריך לרדוף, ברור לו שצריך לרדוף מצד הצלת נפשות, מצד פדיון שבויים, שזה מצווה שלא צריך לשאול באורים ותומים, האשיגנו, זאת אומרת, בעצם הוא צריך אגדת עתיד. ויאמר לו השם, רדוף כי השג תשיג והצל תציל. וזה, וגם זה דיברנו, שכאילו התשובה הוא לא שאל על הצלה, האם אני אציל, כי ברור לדוד ששבועים, אתה הולך לחלץ שבועים, מבצע אנטבה, נהרגו איזה אחד או שניים נפגעו, ומפקד הכוח נהרג, נתניהו, יוני נתניהו. אז להציל, לא בטוח שהוא יציל. זה הוא לא שאל, הוא מבין שכזו וכזו תאכל החרב, תהיה מלחמה, מי יודע מי יחיה ומי ימות. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הצל תציב, אז דיברנו, שכיוון שאתה בעצם הלכת להציל את שאול, ולכן עזבת את כל האנשים והילדים פה, וכל מה שהקדוש ברוך הוא יראה לך לפנים, שאל תשמחו במות שאול ואנשי ישראל שריתו, אל תגידו, זה היום כיווינו לו, עשה השם, לכן זה קרה. אז אבל אתה הצל תציב, עכשיו שחזרת בתשובה, ובחיתם, התכוננתם לבכי גדול, שחקת הבכי הזה, הם יעשו על שאול ואנשיו, על ישראל שנפלו בחרב, אז לכן הוא אומר לו גם תשובה שהוא לא שאל. הצל תציל. עכשיו, בואו נראה את זה אצלנו. חזרנו לפרק ב' לדקה 1-2. ויהי אחרי כן, וישאל דוד בהשם לאמור, עכשיו זה בעצם פעם ראשונה שדוד שואל באורים ותומים, כשאין שאול קיים עוד. זאת אומרת, כאילו המעשה של הקדוש ברוך הוא של הריגת שאול בגלבוע, אומרת לדוד, אתה המלך. כאילו, אין הקדוש ברוך הוא מדבר אלא במעשיו, ומעשיו אומרים, תורך. Go ahead, הגיע תורך. תראו את הענווה של דוד. עכשיו הוא בכלל שואל, האלה, עכשיו זה הזמן? האם בזה שעכשיו שאול נהרג זה אומר שאני המלך? האלה באחת הרי יהודה או להישאר שם עד שאתה תעשה. ויאמר אליו, עלה. ויאמר דוד, אנה אלה, לאן לעלות? ויאמר חברונה, לעלות לחברון. ונעצור פה, בשיעור הבא נראה את התשובה של הקדוש ברוך הוא, חברונה. למה דווקא לחברון? למה הקדוש ברוך הוא שולח את דוד לחברון, ואנחנו יודעים שהוא יושב שם שבע שנים.